אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
זה כמו מין כזה, אתה מרגיש כמו משהו שהוא חסר לך, זה לא אמיתי, כאילו, זה לא פשוט. זה לא פשוט, אתה רואה שהשגרה חזרה, החיים שלך נעצרו.
זה דניאל אליהו, גיסו של עידן שטיבי, שנמצא בשבי בעזה. בסדרת פרקים מיוחדת של אספת הורים, אנחנו ניפגש בכל פעם עם בן או בת משפחה אחרים, וננסה להבין מה מתחולל בראש ובלב שלהם. נדבר על הדאגות, על הפחדים והחלומות, על המלחמה ועל התקווה. שלום דניאל.
שלום.
תודה שבאת. אני בסדר, תודה. ואתה?
בסדר.
שאלה קשה.
כן, שאלה של תקופה שלא נגמרת. איך אתה?
ממש ככה. דניאל, ספר לי קודם כל קצת על עצמך.
אני דניאל, אני בן 29, אני גר בתל אביב, נשוי להילה, ביום יום שלי מתעסק בנדלן, יש לי משרד תיווך בתל אביב. חי חיים שגרתיים, אוהב שקט, אוהב ים, אוהב את הפינה שלי. כל מה שקרה עם החיים שלי השתנו מהתאריך השביעי באוקטובר 360.
כן. ספר לנו על הקשר שלך לעידן.
עידן זה אח של אשתי.
עידן שטיבי, נאמר.
עידן שטיבי. הוא גדול ממנה בשלוש שנים בערך, שנתיים וחצי. אח גדול, אח שהיא בקשר, את יודעת, מאוד אדוק. הוא גם היה גר תקופה ארוכה, ממש לפני בערך חודש וחצי. חודש וחצי, אני אומר, לפני בערך 4.5 חודשים, זה תקוע לי עדיין ב...
כן, כאילו הזמן נעצר שם.
כן, הזמן נעצר שם, באמת. לנו לעצר לפחות, את יודעת. לנו זה עדיין תקוע בשביעי באוקטובר. הוא גר בתל אביב, לא רחוק מאיתנו. אז ככה גם, את יודעת, המפגשים שלנו היו מרבים, כי הוא היה קרוב, אנחנו גרים ברחוב רופין, הוא גר בדיזינגוף, וממש 5 דקות הליכה. הקשר, את יודעת, הקשר המשפחתי שאח הקרוב אליהם, סך הכל 3 אחים, עידן, עומרי ועידה. אבא, אמא, אלי, האמא דלית. משפחה מאוד ישראלית, רגילה, פשוטה, אנשים טובים.
ספר על השבעה באוקטובר שלך, איפה אתה היית?
אני הייתי באילת. אשתי הייתה איתי למהלך כל חג סוכות, הייתה איתי באילת. ושלושה ימים לפני זה, בחמישי, היא חזרה לתל אביב, כי היא הייתה צריכה לנסוע לברצלונה, היא לומדת עיצוב ואדריכלות פה במכללה למינהל, והיא הייתה צריכה ביום ראשון בבוקר לנסוע לברצלונה, אז היא, מה שנקרא, עזבה את הטיול קצת לפני, אני המשכתי באילת עם חברים ומשפחה, היא חזרה לתל אביב, חמישי, שישי, שבת היה רגיל מאוד, את יודעת, היה דווקא כיף אפילו, היה חופשה, היה אילת, היה שמחת תורה, היה לנו ערב שישי בערב מדהים. קמנו בשבת בבוקר, אני אדם שומר שבת, אז ככה לא הייתי עוד, את יודעת, בדיוק מבין מה קורה ומה, מה, מה, כאילו, לא ידעתי בכלל איך מתפתח, קמתי בשבע בבוקר, הלכתי לבית כנסת, הכי רגיל בעולם, שמתי תלית, ירדתי לבית כנסת, לא ידעתי מה קורה סביבי. התחלתי לראות, את יודעת, בבית כנסת דברים שהזכירו לי משהו שהוא, את יודעת, כמו איזה סרט ממלחמת יום הכיפורים. אני רואה פתאום מישהו נכנס לבית כנסת עם טלפון, ופתאום אני היה שם איזה סגן אלוף של יחידה מאוד קרבית, שכאילו ממש, את יודעת, הוא היה בלי טלפון, אז כאילו מישהו חייל בא לבפנים בתוך הבית כנסת לקרוא לו, דחו וזה. ואז ראיתי שיש סיטואציה, כאילו, את יודעת, אני הייתי לוחם בהנדסה קרבית, הייתי בצוק איתן, בעמוד ענן, בשובו אחים, ראיתי כאילו כבר שיש פה משהו שהוא שבת בבוקר, אני רואה אנשים בבית כנסת עם טלפון, יש פה כאוס. לא הבנתי את הסדר גודל, לא האמנתי. תיארתי לעצמי שזה איזשהו, את יודעת, איזו חדירה של מחבלים, או איזה משהו שהוא גדול.
כן.
אבל לא, לא, לא ברמות האלו.
כן.
התגלגלו הדברים, ותוך כדי שחזרתי הביתה, היו שם עוד משפחה וחברים, והבנו שמתחיל להיות כאוס כזה. היה לי משפחה שהיה עם הטלפון, הוא יצר קשר עם אשתי, אשתי יצרה איתו קשר, והבנו שעידן לא זמין, לא עונה לטלפון. לא הבנו.
ידעת שהוא במסיבה? ידעת איפה הוא נמצא?
לא. אני לא יודעת שהוא, הוא לא אמור להיות במסיבה. בוא נתחיל בזה.
אוקיי.
חבר ריגן לו כרטיס ממש בדקה 90, לא באמת גרם כרטיס, הוא סידר לו להיכנס שם דרך, הוא נכנס בתור אחד שמצלם את המסיבה, כי הוא התנדב שם לצלם איזה משהו, אז ככה שזה היה גם ב... לא בתכנון כזה גדול, אבל לא ידעתי שוב במסיבה. הבנתי אחרי זה, כמובן דיברתי, חיללתי את השבת, התקשרתי לאשתי, הבנתי שיש כאוס עצום, התקשרתי אליה לשאול מה קורה, היא לא הבינה עדיין גם מה קורה, היא אמרה שיש טילים, ויש, התחילו בדיוק להתפרסם סרטונים בטלגרם ובפייסבוק, וכל הכאוס גם במדיה.
כן.
אני אישית הבנתי כבר שיש כאילו מין כזה סוג של כאוס מטורף, פתחתי את הטלפון, הקפיצו אותי גם למילואים, צו 8, כל החבר'ה שלי. ומשם כבר השאר היסטוריה, גברים התגלגלו על טילי טילם.
כן. עידן היה נהדר במשך המון המון זמן. מה אתה יודע היום להגיד בדיעבד שקרה איתו ביום הזה?
אני לא... תראה, אני לא באמת יכול לדעת מה היה איתו. אנחנו יודעים מהשערה ומה... את יודעת. אנחנו יודעים את הסיפור הבסיסי. יודעים מה... איך זה התפתח... עד שלב מסוים, ומשלב מסוים אנחנו לא באמת יודעים, כאילו רק שהוא יחזור, אנחנו בעזרת השם, אנחנו באמת נדע מה היה שם. מה שאנחנו יודעים זה החקירה, כמובן, יש פה הרבה הרבה גורמים שעשינו את זה דרך אגב בהתחלה אישית, כאילו, כל החקירה, כל הדבר התנהל כאילו עם המשפחה, עם גורמים שאזרחים. ו... צילבנו ביחד עם החקירה שלנו ועם החקירה של הצבא ושל המשטרה, זה בהתחלה של המשטרה, גם לא כל כך הבינו מה הם עושים שם, אחרי זה צהל נכנס, עשה את זה קצת יותר מסודר, ותוך כדר גם אנחנו היינו על זה. עידן הגיע למסיבה ב-6 בבוקר, ממש חצי שעה, 29 דקות לפני שהתחילו הטילים, הגיע לשם, היה עם עוד שני, כאילו, שני קבוצות, שני רכבים הם באו, הגיע למסיבה, בדיוק מה שנקרא הכנע כזה, את יודעת, התעורר על הבוקר שלו כזה, סך הכל 6 בבוקר, הוא לא בא מהלילה, אז ככה, הוא לא מהאלה, הוא בא מה...
רענן.
רענן, בדיוק, במפוקס גם. והמפוקס זה גם, כאילו, אחד מהדברים החשובים בסיפור שתביני בסוף. הגיע למסיבה, והתחילו הצבע האדום, התחילו כל הזה, שלח הודעה לבת זוג שלו, לסתיו, טוב, אני כאילו עושה פה סיגריה, ואני יוצא כאילו, יש פה צבע אדום וזה. אז ההודעה האחרונה שיצא ממנו. התחיל הצבע אדום, התחיל הבלגן, הוא היה אמור להיות באוטו עם עוד 3 חברים, ולנסוע הביתה לתל אביב. באו אליו קבוצה של חברים שהיו שם, גם שהכירו אותו שהיו מחברים, והיה שם בחור אחד, לא היה במצב קשיר לנהיגה. הוא בא מהלילה, כמו שאומרים, היה קצת יותר...
קצת פחות מפוקס.
בדיוק. ועידן כעידן ראה את הסיטואציה, אמר לו, בטח אחי, אני נהג לך באוטו, כאילו, סב, וזה, בוא, תעלה באוטו פה, אני אעלה במקומך, אני נהג במקומך. כן. והמעשה הזה שהוא עשה, בדיעבד, ארבעה ש... כי הבחור שהוא החליף אותו, הם הגיעו לתל אביב, בריאים, שלמים, ברוך השם. עברו גם מסע מסוים, כמובן, אתה יודע, את כל הלצאת משם היה גם זה, אבל ברוך השם הצליחו להגיע הביתה בריאים ושלמים. הרכב השני שעידן החליף אותו, 3 נרצחו, ועידן נחטף. הם נסו כמה דקות לפניהם, כנראה הם פנו ימינה, הם פנו שמאלה, ואת יודעת, כל פנייה של ימינה, שמאלה זה מוות, ימינה זה חיים. אז הוא עלה לכביש 232 ופנה ימינה, כן. נסע לתוך התופת, חיכו שם, כאילו אחרי זה ראו מהסרטונים והבנו כאילו מהחקירות שם. שרצו שם מחבלים כמו נמלים על הכביש כזה, והוא הספיק כאילו לתת גז, הוא הצליח לעבור איזה כמו מין מעצור כזה, את יודעת, של היו שם איזה 5 או 10 מחבלים, הוא הצליח לחתוך אותם עם האוטו מהר מאוד, המשיך, חיכו לו עוד מחבלים בהמשך הכביש, היה עוד רכב לפניו, כאילו נסעו אחד אחרי השני במהירות, הם ירדו לימין קורקר כזה, אי אפשר באמת לדעת מה קרה, כאילו מבחינת, את יודעת, איך זה קרה, אבל
כן.
300-400 מטר מהכביש, שני הרכבים נתקיעו בעץ. רכב אחד זה היה רכב של גיא אילוז, שגם נכתב, בדיעבד יודעים שהוא נרצח שם.
כן.
ו3 שהיו איתו ברכב, גם נרצחו, והרכב של עידן, שגם הוא נהג, שזה גם אבסורדי, ששניהם נהגו ושניהם נכתפו, אז כאילו... מזוויות שהבנו עמדו מצד מערב, כל מיני כאלה. ומההמשך כאילו של הסרטון שאחרי זה הגיע אלינו אחרי תקופה לא מבוטרת של חודש וחצי שהבנו בכלל כאילו כי היה בהתחלה מין כמו חושך כזה אדיר. רואים שני רכבים שתקועים בעץ, סימני דם, שלושה גופות פה, שלושה גופות פה, גיא אילוז לא נמצא, עידן לא נמצא. כאוס אדיר. והתגלגלו דברים והגיע איזשהו סרטון של כוח נוחבה עם אח שימם וזכרם. שרואים שהם באים לעשות מה שנקרא וידוי הריגה על השני רכבים שהיו שם. בסרטון שרואים, אז הוא בא, עושה וידוי על האוטו הראשון, כמובן שהם כבר כולם מתים, אין מה להרוג. עבר לאוטו השני, כולם מתים, אין מה להרוג, אבל בכל זאת ריסס וצעק ועל הוואגבר וכו וכו וכו, ובסרטון יש שם איזה קמצוץ של שנייה שרואים את עידן וגיא רצים לתוך שיחים. כאילו שהם הספיקו לפרוק ו... לרוץ, וזה היה, את יודעת, גשפונקה האחרונה שמה שנקרא, זה היה...
את החיים האחרונים.
בדיוק, ומשם כבר זה התפתח איזה לחקירה, והבינו, ודברים שאנחנו בתור משפחה אפילו לא יודעים.
כן.
פשוט הודיעו לנו שהוא חטוף, אחרי 90 יום, 100% שהוא חטוף.
כן.
יודעים שהוא פצוע, כי את יודעת... כל הרכב היה מרוסס, כאילו, וגם איפה שהנהג, כאילו, איפה שהמושב של הנהג, היה שם ממש דם, וכאילו, לא היה אפשר פספס שהוא נפצע.
כן.
פשוט לא יודעים מה, באיזה מצב.
אתה מתאר כאן סיטואציה באמת כאוטית, של עידן וגיא שנחטפו, של חברים שנרצחו, אחרים ניצלו. איך מתייחסים, כאילו, לדבר הזה, לקלות הבלתי נסבלת הזו, אתה יודע, של הקיום של... לוקח אותך לכל מיני כיוונים.
תראה, אני מאוד, אני אדם מאמין. אני פשוט רואה את זה כמו משהו שהוא סוג של גורל. כי אי אפשר להסביר שם, אני מכיר כאילו, אני שמעתי כבר, את יודעת, אני אחרי התקופה הזאת כל כך מורב בהרבה סיפורים, ושמעתי הרבה, ודרך המטס, אתה כל היום פוגש אנשים שהיו במסיבה, ושניצלו מהמסיבה, או כאלה שיודעים על סיפורים של אנשים שנרצחו מהמסיבה. כמו מין אינסוף סיפורים כאלה, עוד פעם זה היה כמו איזה, צריכה למצוא איזה סיפור טוב, היה משך כמו בלי סוף, כל בן אדם שני יכול לתחת סיפור כזה, שאפשר לכתוב עליו ספר, וסרט, ולעשות כאילו,
בטח.
הם טורף, כאילו,
כן.
אינסוף כזה של סיפורים, שאתה מבין שיש פה משהו שהוא לא בשליטתנו.
ומה עובר עליך בימים האלה, מה עובר על המשפחה?
אני גויסתי, הייתי במילואים, הייתי בלחימה... 52 יום כמעט, כן. אז הייתי כזה נמצא ולא נמצא פיזית. ואחרי משהו כמו, כאילו אחרי שהשתחררתי, כאילו כבר אשתי הייתה כבר במצב מאוד לא פשוט, והבנתי שאני כבר כאילו, אני חייב להיות בבית יותר ממה שאני חייב להיות כאילו פה.
כן.
בלחימה. אז חזרתי הביתה והשתחררתי מהמילואים. אחרי זה הרגשתי באמת את כל, את יודעת, מין כאוס המטורף הזה, כי כשהייתי במילואים, אז הייתי כאילו בכאוס היותר גם אישי שלי, אבל כשחזרתי אחרי זה, זה היה לחזור לתופת, כאילו, באמת.
דיברת על השגרה שנעצרה, על החיים שנעצרו, שזה כמובן ברור ו... אני רוצה בכל זאת לשאול, איך השגרה נראית היום?
מאותה שבת שמיני עצרת, הכל נעצר, הכל התהפך.
היום יום שישי, אני מול בית ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אני הולך לעשות פה שביתת רעב ולישון פה באוהל סיירי, עד שראש הממשלה יצא אליי וידבר איתי. אנחנו רוצים... שיהיה הסכם על השולחן היום.
החיים שלנו הפסיקו. כשאני אומר הפסיקו, זה הפסיקו. זה... אין את הדברים הכי בייסיק, כאילו, שיש לקום בבוקר ולהיות רגוע רגע. לקום בבוקר שנייה ואולי לעשות איזה משהו כזה, תכנון משפחתי, איזה... כל דבר זה מתעסק בעידן, כל דבר קשור לעידן, כל דבר זה עבור עידן.
מצליחים לעבוד, מצליחים ללמוד.
לא, לא. לא, הפסקנו, אני אומר על עצמי, ואני יודע שאני אומר על עצמי, זה כולל את כל המשפחה, וגם יותר כרגע לא עובדים, מתרכזים רק בעידן, רק בעניין החטופים. כשאני אומר עידן זה כל החטופים, אנחנו משפחה אחת, המטה, האנשים שם זה משפחה אחת, זה גרעין אחד, כולנו שם יש לנו את אותה מטרה בסופו של יום.
אתה יכול לתאר לי ככה בקצרה, בנקודות, איך נראה יום?
איך נראה יום שלנו. בדיוק. קמים בבוקר, הולכים למטה, בלאונרדו דה וינצ'י בתל אביב, ממש בית מקדש עבור משפחות החטופים, כי אם לא את המקום הזה, אני חושב שהיינו בקאוס אחר לגמרי.
כל כך משמעותי.
כן, המקום הזה זה ממש, זה הכל, זה בית חוסן, זה מרכז גמיל, זה הכל מחובר להרבה מאוד משפחות, מהרבה מאוד סיפורים, מהרבה מאוד מגוונים. ומגיעים לשם בבוקר, לכל אחד יש את הסוג של אחריות שלו, מה שהוא אמור לבצע. כל נציג מהמשפחה שלנו יש לו, יש מי שמתעסקת, התפקיד שלה זה לעבוד מול התקשורת. מישהי שהיא זה לעמוד מול הדיפלומטיה.
ממש חלוקת משימות ועבודה.
כל אדם, בדיוק, יש לו כמו מין, כמו בכנסת, שלכל אדם אלף הבדלות, כן, אבל כל בן אדם יש את התיק שלו.
כן.
אני מחזיק בתיק, הייתי קורא לזה, תיק הדתות. אני עסוק בכל העניין של קירוב לבבות, תפילות, אנחנו עושים אירועים מהנישה הזאת, כאילו, אני במתי המשפחות מתעסק בזה.
כן.
אז כל אחד יש לו את הנתיב שלו, ואת המשימה שלו, כל אחד יודע, אנחנו ממש עושים מסודר, פעמיים בשבוע, פגישה, כאילו כל המשפחה, וכל אחד ממש כמו שצריך, עם מחשב, טבלת אקסל, משימות, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, אתה מדבר עם שגרירות פורטוגל, אתם עם זה, אתם ערוץ 13, כל, כאילו ממש.
כן.
פתחנו חמל בבית שלנו, כי לא הייתי מדמיין שבמקום שהייתי רגיל לעשות ברוחות שישי ועל האשים,
כן.
או סתם דרינק בערב, פתאום חמל וכולם יושבים לפטופים וקובעים רעיונות ופגישות ואיך פרסמי תידן בבין תחומי ומכאן ומשם, זה כאילו ממש.
אז אנחנו מדברים על השגרה שבאמת השתנתה ללא היכר. מה אתה חושב שזה שינה בך, המצב הקשה הזה?
שינה בי הרבה מאוד. זה שינה בי את היום-יום שלי. שינה בי את השגרה שהייתי רגיל להיות בה. אני דווקא יותר אוהב שקט. יותר אוהב להיות מאחורי הקלעים. אוהב לעשות דברים בשקט. אני אוהב את הבוקר שלי, את הבית כנסת, הלכת קצת לים אחרי זה. המשרד, עבודה, להתעסק, להתפתח. בערב ללמוד תורה שוב פעם, לרוץ. כאילו דברים הכי שקטים והכי רגועים. זה האורח חיים שלי. ופתאום קום בבוקר וללכת לשם ולזה ולהתקשר רעיונות וכל ברמה וחרדים וכאן ומשם וכל מיני מקומות שאף פעם לא דמיינתי שאני אהיה בהם. אני כאילו לפני שבועיים עשינו אירוע בבית גברות חזון איש בבני ברק עם משהו כמו 10,000 חבר'ה מבני ברק חרדים ופתאום נעמתי שם.
אני דניאל, גיסו של עידן שטיבי, שנחטף לעזה בשבת שמיני עצרת, בזכות החזון איש, הסטייפלר הקדוש, רב חיים קניבסקי, הרב שח, זיכרונם לברכה. זכותם תגן עלינו ותחזיר את כל החטופים.
אני מוצא את עצמי, כאילו, בחור בן 29, נועם מול 10,000 איש חרדים, כאילו, אני מעצמי באיזה סיטואציה זה, כאילו, זה לא אני, כאילו, מה אני עושה פה, כאילו, לא שאני לא מול החרדים, אבל פשוט לא אני אמור לנום פה, כאילו, וכאילו, סיטואציה שהכל השתנה. הכל השתנה מהקצה לקצה.
יש משהו בשגרה שחסר לך במיוחד?
שקט.
שקט.
שקט שווה הכל. חזירי לי את השקט, זה מה שאני רוצה, את השבת בערב, להזמין את עידן ואת סתיו אלינו הביתה, שבת ביחד בשולחן שישי, ברגוע.
כן.
הלוואי שזה יקרה השבוע, ולא נצטרך.
הלוואי. איך הלילות מצליחים לישון?
לא. לא, קשה מאוד, קשה, קשה המחשבות, כל לילה מביא איתו בשורה אחרת, כל לילה פתאום משתחרר, למשל לפני יומיים משתחרר סרטון של
כן.
איתי ושל שערבי,
כן.
וזה כאילו, זה, את יודעת, זה, רואים סרטון כזה, איך אפשר ללכת לישון בלילה?
אתה צופה בסרטונים, אתה מקשיב לעדויות,
לצערי,
אתה...
כן, אני, יש כן. לי את מחלת הלא רוצה, ואז רוצה, ואז רוצה לראות, כאילו, כי אתה שומע מלא סיפורים, אנשים מדברים על זה, ואתה אומר, וואה, אני חייב לראות, כאילו, זה. כל רגע, את יודעת, בכל קבוצת וואטסאפ, וכל, אתה פשוט נכנס ורואה את זה, ואז אתה אומר לעצמך, שתי, אמרתי לה את זה לפני יומיים, כאילו, שהיא ראתה סרטון, ראתה את זה בלילה. מה יו, למה עשיתי את זה בדיעבד, כאילו מה, לא הצליחה לישון כל הלילה. ברור שכאילו, את יודעת, בן אמרו סרטון כזה.
כן.
ויודע שאח שלו שם, הגיס שלו, הבן שלו, האח שלו, זה כזה מטריף את המוח. איך אני יכול ללכת לישון עכשיו פה בכיף שלי, אני יודע מה קורה איתו, זה כזה,
כן.
לא פשוט.
מתי מתפרקים? מתי בוכים?
אני בעיקר שאני לבד. אני עם אשתי, היא המתפרקת הרבה. ואני כל הזמן צריך את יודעת, להיות החזק. להיות הזה. אז אני כשאני אני מתפרק גם, אבל הרבה פעמים אני יותר לבד. יכול לתפוס לי איזה פתאום, איזה נסיעה כזאת שאני לבד, באוטו עם עצמי, שים לי איזה כזה שיר קצת, שקט, להתחבר לעצמי טיפה, ואני מתפרק. מתפרקים הרבה, לעתים... לעתים קרובות לצערנו.
אני מבינה. דיברנו על החיים שנעצרו, אבל אתה מסתובב ברחוב, ואתה רואה חנויות מלאות ומדרכות מלאות, ואיזושהי סוג של שגרת מלחמה כזו, אבל שגרה. איך אתה חווה את זה?
תראה, אנחנו חיים בתל אביב גם, שזה כאילו הכי הכי ניתוק שאפשר לומר, כאילו, אתה יודע, יש מדינת ישראל ויש מדינת תל אביב, שזה בפני עצמה.
לגמרי.
אני... יוצא מהבית ואני על סדרות בן גוריון וזה מלא בתי קפה והכל כזה, את יודעת, חי וברים והכל כבר בערב חי יחסית, וברוך השם אנשים כבר לא רק מהיום, כבר מלפני בערך חודש כבר התחילו לצאת ולשבת בבתי קפה ולשבת וללכת ולקניות, ואתה רואה כאילו פשוט חיים ממשיכים. אתה קם בשישי בבוקר, אני הייתי רגיל לקום בשישי בבוקר, ללכת עם אשתי, עם עידן, עם הבת זוג, עם האמא, אנחנו כזה קרובים ממש, שתי דקות כזה אחד מהשני, חמש דקות. פתאום אתה רואה את כולם הולכים לבתי קפה, יושבים בכיף, כאילו לא בכיף, אבל יושבים בשגרה שלהם, ואתה כאילו צופה מהצד, כאילו זה לא באמת, אתה גם תלך ותשב ותשתה קפה, זה כמו מין כזה, אתה מרגיש כמו משהו שהוא חסר לך, זה לא אמיתי, כאילו.
כן.
זה לא פשוט. זה לא פשוט, אתה רואה שהשגרה חזרה, החיים שלך נעצרו. זה כמו תסביך כזה.
כן.
אבל אני דווקא רואה את זה ממקום טוב, אני דווקא בהתחלה לי קצת יותר, את יודעת, כזה, כשחזרתי מהצבא ומהמילואי וכל האקשן הזה, ופתאום אתה חוזר ואתה רואה אנשים כזה ברגוע, שותים יין, אוכלים גבינה, הכל יותר כזה.
כן.
אתה אומר, טוב, ואז כזה אתה לא אוכל, אתה אומר, וואלה, זה דווקא ניצחון שלנו, לבוא ולספוג מכה שהיא קשה מאוד, אבל לקום. ולחזור לשגרה, ולחזור לראות סרטים, ולכת למסעדות. זה, הניצחון שלהם זה שאנחנו נשב בבית, מפוחדים, ונאכל את עצמנו, נגיד, בואו נעצור את המדינה, בוא, לא, אני בעד שנהפוך הוא, שאנשים כן יחזרו לשגרה, וכן יחזרו ליום-יום שלהם, ולבתי קפה, ולמסעדות, ולסרטים, ולקולנוע, ולתרבות, ולהכל, אבל, שכל פעם יקום בבוקר, וידעו שיש חטופים וחטופות כרגע בעזה, שזה יכול להיות בכיף הבן או הבת שלהם, או האח או אחות, או לא משנה מאיזושהי קרבה מסוימת, אני חושב שכל גם כל משפחה איך שזה נגע בה, שמע סיפור, ידע סיפור, שאנשים לא ישכחו את זה, ותמיד יפמפמו את זה, ויוציאו החוצה, ושתמיד יגידו, שצריך לעשות הכל כדי להחזיר את כל החטופים והחטופות.
כן. איזה תגובות אתה, מקבלים מהסביבה? יש תגובות, אני מניחה, תומכות, מחזקות, יש גם תגובות אחרות?
לא יצא לי תגובות אחרות שהן לא תמיכה, לי לפחות, רק תמיכה. יש, אתה יודע, את כל זה, כאילו, כמו אנשים שגידו, קלפי מיקוח, מה כן לתת, מה לא לתת, אתה יודע, כל אחד במדינה שלנו, באופי הישראלי שלנו, אופי רמטכלי, כל אחד הופך להיות רמטכל או ראש ממשלה.
כן.
מה לעשות, במסע ומתן, איך לתת, כמה לתת, אם לתת,
כן.
לא לשחרר, לא לשחרר בכלל, לשחרר את כולם, אז אתה יודע, כמו שיח כזה של... שלפעמים, את יודעת, כל פעם שבן אדם מדבר איתי, כאילו, אני קצת שומע כזה, אחד כזה שומר, לא, לא צריך לשחרר מחבלים, לא זה. תמיד כזה, אני אומר לו את המשפט הזה, אני חושב שאין לנו אפילו תפיסה של מה ההרגשה של בן אדם ששבוי בעזה, כרגע, מתחת למנהרה, בתנאים, לא תנאים, כבר שמענו עדויות, שמענו אנשים שחזרו משם, שמענו את מה שהם אוכלים ומה שהם שותים, ותפעילו את העניין הפשוט, היגיינה, את יודעת, העניין שמה של המחלות, כאילו הוא ענק, אנשים לא מתקלחים שם.
כן.
לא מדבר איתך על אוכל, כאילו, שזה כאילו מביא להם חצי פיתה ביום, וברגע שאתה מבין שאנשים נמצאים שם בתנאים שהם לא תנאים, אז אני אומר בגישה כזאת ובדעה כזאת, ואני אומר את זה לכולם, צריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם.
ספר לי על עידן קצת.
עידני בן 28, עם בת זוג בשם סתיו, היו חיים בתל אביב, תקופה, ממש לפני שהתחיל כל הבלגן, בשביעי באוקטובר, הוא היה צריך לעבור לגור ליד חדרה, אולגה שמה, מקום כזה שקט, רגוע ליד הים. בחור מדהים. בן אדם הכי מחובר לטבע שתכירי, כאילו, הוא היה בא אלינו הביתה ומעיל על דברים קטנים, ולמה יש לך פלסטיק כזה וכל זה. כאילו, כל כך אכפת לו, והבריאה, והוא אוהב בעלי חיים, בצורה שאי אפשר להסביר. גבר, חבר, אח, ילד מקסים, יעשה הכל כדי, את יודעת, לעשות טוב בין אנשים, הוא התחיל מאוד משפטים, והוא ראה שזה, את יודעת, לא ממש עכשיו רוצה להתעסק, בבתי משפט, ועורכי דין, ולהתרוצץ, סו הפך כזה את הזה, הלך ללמוד קיימות, איך אני אהפוך את העולם לירוק יותר, איך אני זה, כל היום מתעסק בזה, זה מה שאכפת לו, רק העולם, הטבע ובעלי חיים.
כן, איך לעשות אותו טוב יותר.
כן.
מדהים.
ועידן הוא שורד, אני יודע שהוא נמצא שם והוא שורד כאילו, כי הוא כזה...
מה אתה חושב שעובר עליו שם? אתה בטח חושב איך הוא מתמודד, איך הוא
כן,
מתנהל.
אני תמיד, את יודעת, כזה מדמיין שהוא כזה, את יודעת, מהאלה שכאילו הופכים להיות כזה יותר סחבקים שלהם, כי את יודעת, בסופו של יום אתה איתם לבד. אז אתה חייב כאילו, או שזה, את יודעת, אני מאמין שנוצר ביניהם סוג של קשר, זה גם ידוע, כאילו גם שמענו מאנשים שחזרו, שנוצר קשר, שאתה בן אדם, 24 שעות, תקופה כזאת ארוכה, יוצר ביניכם קשר, ואני יודע שהוא, את יודעת, הוא מאלה שיכולים להיות שם, ולהכין סלט, וכזה זה, והוא יסתדר איתם כזה, והוא ידע לדאוג לחברים שלו, שהם כזה קצת יותר מפוחדים, וזה, שהוא כזה יזום, ועשה, ויגיד להם, תביאו לי מצרכים, אני אכין להם לאכול, אני כאילו... יחבוש את מי שצריך, זה עידן. כאילו גבר כזה, פייטר שיודע, ויודע להסתדר, ויודע לשרוד מצבים, בטוח שקשה לו, בטוח שהוא כמו כל בן אדם נורמלי, שצריך הכל הלך למסיבה, לרקוד, לשמוע מוזיקה, ובום, נחטף. כאילו, אז אני בטוח שהוא בשוק, והוא פצוע, אנחנו יודעים שהוא גם פצוע לצערנו. לא פשוט, כן.
יש משהו ש... זו שאלה שאני שואלת ככה, את כל בני המשפחות, אם הם מרגישים מובנים, אם מרגישים שמבינים אותם.
את יודעת, להגדיר את זה, זה כזה... אי אפשר להבין כאב של בן אדם, אם בן אדם לא נמצא במצב שלך. אני למשל לפני שנתיים, הבאתי את אבא של זיכרונו לברכה. ותמיד שכאילו חברים באו ונחמו, וזה כמו מין כאב כזה, כשבן אדם קורא לו משהו, כשאימא עכשיו חוטפים את הבן שלה, שום אימא אחרת שהבן שלה לא חטוף, היא לא יכולה להבין את אותה אימא. זה, אין איזה אפילו, בטח תראי במוות, לצערי הרב בסופו של יום, ואים לך כאילו כמו איזה מין מצב, אומרים לך, מת, קוברים את הבן אדם, ישיבה, יש לוויה, הזכרה אחרי 30 יום. סיטואציה כזאת היא לא מכינה אף בן אדם. אבא, אמא, אח, אחות, בן דוד, מישהו שהיה רגיל לחיות עם בן אדם, ופתאום הבן אדם הזה נחטף לו, והוא לא נמצא איתו, והוא לא ביום יום שלו, והוא... זה מין כאב שאי אפשר להבין אותו. אני חושב שיש אנשים שבאמת כן מנסים להבין את הכאב. יש, אני רואה את זה. אנשים שבאמת אכפת להם כאילו אובר, לא אובר, אובר כאילו, אין באמת אובר, כי... אובר זה רק האמא והאבא והאנשים הקרובים לחטוף. או החטופה, שבאמת יכולים בלב שלם, כאילו, את יודעת, לכאב כזה, זה כאב שאין לו, אין לו, אין לו הסבר, כאילו. זה כאב עם לחץ, עם כל הזמן תסביכים של, כאילו, אני יודע, כאילו, אני רואה את זה אפילו על אנשים קרובים אליי, שכאילו, רוצים לעשות איזשהו דבר פשוט, ללכת לאכול במסעדה, ואיך נוכל במסעדה שהוא שם, כאילו, דברים קטנים ש... אם זה לא אצלך, זה לא יהיה. אבל אני דווקא רואה את עם ישראל דווקא כן מגובש לעניין. וכן, אני רואה אם זה אומנים וזמרים ואנשי תרבות ומדיה ועם ישראל עצמו ונהג מונית שלוקח אותי לפה ומסביר לי ומשתף את הכאב ומשתתף בכאב. כל עם ישראל על זה, כי אני חושב שאנחנו עם, לצערי הרב, שקורה דברים כאלה, הופך להיות גוש אחד.
כן. בתוך כל המשבר העצום הזה, שבאמת אין לו התחלה ואין לו סוף, יש גם רגעים אחרים, רגעים טובים, רגעים מצחיקים, רגעים של הקלה, של שחרור.
תראי, את יודעת, כמו כל דבר, יש בזה דברים שהם, לא אגיד מצחיקים, מצחיק אין פה לצערי. יש פה, את יודעת, אנחנו לפעמים כמו עם הומור כזה, את יודעת, של דמיונים, של איך, איך הם מסתדרים, וכאילו, אני אומר לעצמי כל פעם, בטח כזה, הם צוחקים איתם, עושים אתם סטלבט, אבל אנחנו מבינים שהם חיות אדם.
כן.
אין פה, זה עסק, כאילו, ראית אם יש לך עסק, כאילו, זה, אתה מבין אנשים שכאילו, ברברים שנכנסו לפה ורצחו ובזזו ואנסו ועשו כל דבר שכאילו המוח לא יכול בכלל לאחוז ולדמיין. אתה מבין שהם נמצאים שם, אצלם. הם לא נמצאים עכשיו בשוודיה, אצל שוודים. נמצאים אצל ברברים בעזה, אצל חיות אדם. ואתה מבין שכל מה שאתה מדמיין בסופו של יום, אתה יודע שאתה, הם, אתה יודע שהם אנשים רעים מאוד. אתה יכול כאילו רק לדמיין, אבל אין את העניין הזה של הצחוקים שאתה אומר עצמך, טוב, את יודעת, יש הומור שחור כזה, את יודעת, של משפחות, של הוא ככה, הוא ככה, אבל זה נעצר מהר, זה לא מספיק להתפרק על זה.
כן.
לפחות אצטנו.
מה היית רוצה לומר לי, עידן, אם הוא שומע? או כשהוא ישמע, כשהוא יחזור?
שאנחנו מאוד 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 אוהבים אותו, שאנחנו מתגעגעים אליו, ושאנחנו עושים הכל, באמת, מהבוקר עד הלילה, מהיום שזה קרה, ועד היום שהוא יחזור בעזרת השם. הכל כדי להחזיר אותו. כולם, כולל כולם, כולל כולם, כולל החברים שלו, והחברות שלו, והחברים שלו, אמיר רייכמן, והבת זוג שלו, וההורים שלו, ואחותו, ואחי, ואני, וכולם, כולם, כולם, פשוט כל היום מתעסקים בעידן, ובכל החטופים, כדי להחזיר אותם הביתה. שיהיה חזק. אנחנו יודעים שזה לא, נראה אם זה קורה היום או מחר. אנחנו באמת שולחים מכאן את, אם אפשר לשלוח מסרים וכזה, אז אנחנו עושים פה כוח, ושיהיה חזק ובתקווה, שיאמין שזה בסוף בעזרת השם יצליחו. את יודעת, בניסי ניסים, אני כבר רואה את זה כבר כמו ניסי ניסים, אחרי תקופה כזאת מימין כבר חצינו את 100 היום, כאילו, זהו, בעיקר.
דניאל אליהו, אני רוצה ממש להודות לך שבאת ושיתפת אותנו באמת בכזו אמת. אז המון המון תודה, ואנחנו מחכים איתך ואיתכם, מחכים לעידן ולכולם.
אמן, 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 תודה רבה לכם.
וזו הייתה אספת הורים. בואו לעקוב אחרינו באפל, ביוטיוב או בספוטיפיי. אם עדיין לא עשיתם את זה, אנחנו מחכים לכם. מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו. ואת אספת הורים אפשר למצוא כמובן גם באתר ויינט או באפליקציה, בנייד וברכב. תודה גדולה לעורכת שלנו, עדן דודוב. אני אגר כוכבי, ניפגש בפרק הבא של אספת הורים.